שלום למאזיני מסע על גוף האדם. הודעה קצרה להורים לפני שנתחיל. בשנה הקרובה צפויים לקרות דברים מרגשים ביותר בגזרת ההרצאות והסדנאות שלי, דווקא למבוגרים. אם אתם רוצים לדעת עליהם לפני כולם, וגם אם חשוב לכם לדעת מתי תצא העונה הרביעית של מסע על גוף האדם, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי ypscience.com ולהירשם לרשימת התפוצה. אל תדאגו, אני לא מספים, ובלי קשר, תוכלו למצוא שם הרצאות וסדנאות נוספות שאני מציע בגזרת המבוגרים. נתראה שם.
מסע אל גוף האדם, פודקאסט לילדים. כותב דוקטור יאיר פוזניאק. מגישים דניאל, יואב ויאיר פוזניאק.
שלום וברוכים הבאים לחלק השלישי של כל מה שרציתם לשאול ולא העזתם על גוף האדם. קבלו את המנחה שלכם, דוקטור יאיר פוזניאק.
היי חברים, היי, מה שלומכם? איזה כיף היה לנו עד עכשיו. אנחנו ממשיכים לחלק השלישי של פרק השאלות והתשובות. אני רוצה להזמין שוב את חברי הפאנל שלנו. חוקר הטבע צ'רלס דרווין, מדריכת התאים גני, איקו החיידקית ומוחי המומחה למוחות. בואו נצא לדרך. החלק הראשון של הפרק עוסק במערכת העצבים והמוח, ואין מישהו
שמתאים יותר לענות לשאלות בנושאים האלה מאשר אני, מוחי המומחה למוחות. אתם כבר יודעים, בחרתם במוחי, עשיתם בשכל.
מוחי, הוצאת לי את המילים מהפה. בבקשה.
מוח, עצבים וחושים.
שלום, מדבר אורי פרידמן בן 7 ו-10 חודשים מכפר יונה. אם אתה לא זוכר, גם בעונה שעברה שלחתי שאלה ומאוד שמחתי שענית לי עליה. והפעם השאלה שלי, מה החלק הכי מורכב במוח שהתגלה?
תלוי את מי שואלים. אני חושב שכמעט כל חוקר מוח שתשאלו יגיד לכם שהחלק שלו הכי מורכב. הפיזיקאי המפורסם מיצ'יו קאקו אמר שהמוח האנושי הוא הדבר הכי מורכב ביקום כולו. אני חושב שאם מדברים באופן כללי, מבין שלושת החלקים המרכזיים של המוח, המוח הגדול הוא הכי מורכב. אנחנו יודעים שבגזע המוח ובמוח הקטן מתרחשות כל הפעולות הבסיסיות ביותר של החיים, וזה אומר שבמוח הגדול מתרחשות כל הפעולות העליונות יותר, החל מקליטה ועיבוד בחושים שלנו ועד חשיבה מתקדמת, הבנה, רגשות ועוד. ומתוך אלה, כנראה שהחלקים הכי מסתוריים הם החלקים שעוסקים ברגשות, למידה והבנה שנמצאים באונות הקדמיות של המוח ובחלקים הפנימיים שלו במערכת הלימבית.
שלום לך דוקטור יאיר פוזניאק, אני עידו וזאת השאלה הראשונה שאני הספקתי לעשות בפודקאסט כולו. כבר שמעתי את כל הפרקים, נשאר לי רק עוד אחד ורציתי, אוקיי, אני בעצם גם בפתח תקווה, אני בן 7 ועוד שנייה אני כבר בן 8 ורציתי לשאול, מה במוח הופך אותנו לחכמים?
גם זאת שאלה שלא פשוט לענות עליה. הרי אפילו למדוד חוכמה זה משהו שקשה לעשות. מי שמצליח מצוין במבחנים למשל, הוא לא בהכרח חכם. אולי יש לו זיכרון טוב או יכולת למידה מצוינת. אפילו מבחנים שבוחנים רמת משכל, כמו מבחן IQ, הם מבחנים שיש עליהם הרבה ביקורת, כי הם מתעלמים מכל מיני יכולות מוחיות שבהחלט יכולות להיחשב כחוכמה, למשל היכולת לצאת מצרה. באופן כללי, מדענים גילו שיש קשר מסוים בין גודל המוח לרמת המשקל, וגם בין גודל תאי העצב והמהירות החשמלית שבה עוברים האותות במערכת העצבים. זה מעיד אולי על יכולת יותר טובה לניתוח של מידע במוח, ואולי אפשר להקביל את זה לחוכמה, אבל זה עדיין נושא שנחקר ולא ברור עד הסוף.
שלום, אני גפן מטבעון, אני עוד מעט בן 7, ורציתי לשאול איך משחקי חשיבה מפתחים את המוח.
משחקים דורשים מאיתנו לא מעט. יכולת זיכרון, ניתוח של תמונות ומילים, מהירות תגובה וגם חשיבה מסדר גבוה, כלומר חשיבה על מהלכים קדימה, קבלת החלטות ועוד. אם מדובר במשחקי מחשב, הרבה פעמים הם יכולים גם לדרוש תאום טוב של עין ויד, הבנה מרחבית ופתרון בעיות. מעבר לכך, משחקים יכולים לפתח את היכולת שלנו לשתף פעולה עם אחרים, להיות סבלניים, למשל כשמחכים לתור שלנו. בנוסף, כשאנחנו מצליחים, זה מביא לשחרור שמוליך עצבי בשם דופמין במוח, שמחזק את התחושות הנעימות שלנו ומקשר הצלחה ללמידה. אז משחקים בהחלט יכולים לפתח חלקים נרחבים במוח ולשפר את הקוגניציה שלנו, כלומר את היכולות שלנו. ואנחנו רק צריכים להקפיד לא להתמכר אליהם יותר מדי, בעיקר למשחקי מחשב.
אני איילה מצבון, השאלה שלי היא למה ששומעים רעש אז מתים.
מצמוץ הוא פעולה שמגינה על העין. כשאנחנו שומעים רעש חזק, נכנס לפעולה רפלקס הבהלה, שהמטרה שלו היא להגן עלינו מפני סכנה. אם אתם זוכרים, זה בדיוק מה ששמענו בפרק הראשון של העונה השלישית, שבה יואב יפחיד את דניאל. הגוף נדרך, הראש מורד על מנת להגן על גזע המוח, הלב מתחיל להזרים דם לשרירים, האישונים מתרחבים, והאף נסגר כדי להגן על העין. אז נכון שזה רק לשבריר שנייה, אבל לפעמים שבריר שנייה זה כל מה שצריך כדי להגן אלינו מסכנה.
שלום, אני הודעה אפרים, בת 12 מקריית מוצקין, והשאלה שלי, מה זה הפרעת קשב וריכוז? תודה על כל הפודקאסים.
על הפרעת קשב וריכוז דיברנו בהרחבה בפרק 42 שעסק בלמידה. אז נזכיר בקצרה, הפרעת קשב וריכוז מתרחשת כשלמישהו או למישהי יש קושי לשמור על ריכוז לאורך זמן. לפעמים רואים את זה במטלות. למשל, מישהו מתחיל לתגן חביתה, ופתאום הוא שומע משהו בטלוויזיה והולך לראות אותו, וכל הבית נשרף. משהו תפס לו את תשומת הלב. לפעמים זה בחוסר יכולת להיות מאורגנים, נגיד מישהו ששוכח כל הזמן חוברות לבית הספר. ולפעמים זה ממש ביכולת לשבת ולהקשיב בכיתה, ואתם מרגישים שאתם לא מצליחים להקשיב למורה או לגנן. כן, כן, גנן זה הזכר של גננת. כי העץ בחוץ ממש יפה, והציפור שעליו שר השירים שמבלבלים אתכם. יש כל מיני דרכים לעזור לאנשים עם הפרעת קשב וריכוז, ואני מפנה אתכם לפרק 42 לשמוע אותן.
שלום יאיר, אני יונתן מניר ציון בן 8, והשאלה שלי היא איך דז'וו עובד ולמה אנשים יש את זה.
דז'ה וו הוא תופעה מאוד מעניינת שאולי לא כולכם מכירים. זו תחושה מוזרה שבה אתם חווים משהו עכשיו שנדמה לכם כאילו כבר חוויתם אותו בעבר, ואתם יודעים מה עומד לקרות עוד שנייה. בדרך כלל, התחושה הזאת נמשכת כמה שניות ואז חולפת. חוקרים לא יודעים הרבה על דז'ה וו, אבל ההנחה היא שמדובר במין כשל בזיכרון, שמתרחש באונה הרקתית, במוח הגדול. האונה הרקתית היא אזור במוח הגדול שנמצא ליד הרקה, כלומר באזור האוזן. חלק נרחב מהחושים שלנו מעובד באונה הרקתית, ויש שם גם מרכזים חשובים שקשורים לזיכרון. המחשבה היא שמה שאנחנו חווים כרגע נתפס בטעות כזיכרון, וזה גורם למוח להתבלבל. יכול להיות שהחוויה מועברת מהר מדי לזיכרון לטווח ארוך, שמכיל את כל הזיכרונות הישנים שלנו, אבל עדיין נשארת בזיכרון לטווח קצר. אז החוויה כפולה, וזה מוזר קצת. זו תופעה נדירה וקצרה כל כך, שמאוד מאוד קשה לחקור אותה.
אני אלמוג חקקי בית, ואני בית שש, ורציתי לשאול איך האוזניים שמות ואיך הגיוקים נוצרים.
האוזן מורכבת משלושה חלקים. האוזן החיצונית שאוספת את הצליל ואותה אנחנו יכולים לראות מחוץ לראש, האוזן התיכונה שבה הצלילים מרעידים את אור הטוף, והאוזן הפנימית שבה הצלילים מתורגמים לאות חשמלי, שעובר בתאי הצב אל המוח שמפרש אותם. האוזן האנושית חשובה במיוחד מכיוון שהצלילים שהיא מנתחת הם לא רק צלילים של מוזיקה או בעלי חיים, אלא גם שפה שחשובה לתקשורת בינינו. הרחבנו על האוזן בפרקים 11 ו-12 בעונה הראשונה, ואתם מוזמנים להקשיב. גיהוקים זה לא כל כך קשור לתחום שלי, אבל זה פשוט מה שקורה כשאנחנו בולעים אוויר. לפעמים זה כי אנחנו אוכלים יותר מדי מהר, או שותים משקאות מוגזים שמכניסים אוויר לקיבה. כשהאוויר משתחרר, נוצר גיהוק.
שלום, קוראים לי נוגה, אני בת 5 ואני בתל אביב. אני מאוד אוהבת לשמוע את הפודקאסט שלכם. יש לי שאלה, איך אנחנו מריחים ולמה יש דברים עם ריח טוב ולמה יש דברים עם ריח רע?
ריח הוא למעשה המגע של חומרים מסוימים בקולטנים שנמצאים באף שלנו. באוויר שסביבנו יש כל מיני תרכובות שמרחפות ואנחנו נושמים אותן יחד עם האוויר שאנחנו נושמים דרך האף. בתוך תעלות האף יש קולטנים שהתרכובות האלה מתחברות אליהן, וממש כמו באוזן, הגירוי הופך לדחף עצבי שמעובד במוח. לריח יש חלק משמעותי בטעם שהאוכל שלנו מקבל, וביכולת לזהות חומרים שיכולים להזיק לנו או אוכל שלא טוב עבורנו, למשל אוכל רקוב, וזאת גם המשמעות של ריחות שהם פחות נעימים עבורנו. חוש הריח שלנו מאוד מפותח, ומדענים טוענים שבני אדם מסוגלים לזהות מיליארדים רבים של ריחות שונים. מחקרים אפילו מראים שבני אדם מסוגלים לזהות בני משפחה על פי הריח שלהם. למשל, אמהות מסוגלות לזהות איזה תינוק שלהן ואיזה לא, רק על פי הריח. יש גם קשר הדוק בין ריח לזיכרון ולרגשות. ואם הרחנו משהו בזמן שאנחנו חווים חוויה משמעותית, ההופעה של הריח הזה בעתיד עשויה לעורר זיכרונות ורגשות מאותה חוויה.
היי, אני ברי בנורווגיה, בן 6.5. רציתי לשאול למה מבוגרים אוהבים חריף וילדים לא.
מה זאת אומרת? אני מת על חריף. סבא צדוק שלי עושה את הבשר החריף הכי טעים בעולם.
חריף למעשה לא נחשב כטעם. התחושה של החריפות נובעת מתרכובות כימיות באוכל שמפעילות קולטני חום בלשון, וזה מה שאנחנו תופסים כאוכל חריף. חריפות נמדדת בסולם שנקרא סקוביל. לשם השוואה, אם במקרה יצא לכם לאכול פלפל צ'ילי ירוק שקונים בסופר, דרגת החריפות שלו היא בערך 2500 סקוביל. פלפל שנקרא הקוצר מקרוליינה הוא הפלפל החריף ביותר בעולם, והחריפות שלו מגיעה ל-1.5 מיליון סקוביל, שזה ממש, אבל ממש חריף. החריפות מגרה מאוד את החלקים השונים במערכת העיכול, ויכולה לגרום לכאבי בטן, הקאות וכאבים אחרים, אבל ההשפעה שלה חולפת ולא מאוד משמעותית. וכן, יש ילדים שמאוד מאוד אוהבים חריף.
אני נועה עם המגן, בן 6. יש לי עברון צבעים קל. רציתי לדעת יותר על עברון צבעים. איך עברוני צבעים נוצרים? וכמה, איזה סוגים יש של עברוני צבעים?
עיוורון צבעים הוא מצב שבו אדם לא מצליח להבדיל בין צבעים מסוימים, כי בעיניו זה נראה אותו דבר. לפעמים עיוורון הצבעים קל, וקשה להבחין רק בין סוג אחד של צבעים, למשל אדום או ירוק. לפעמים עיוורון הצבעים הוא מוחלט, ולמעשה האדם רואה הכל בגוונים של שחור, אפור או לבן, ממש כמו בסרט ישן. הסיבה לעיוורון צבעים היא פגם בקולטנים בעין שנקראים מדוחים. יש סוגים שונים של מדוחים שקולטים צבעים שונים, וכשחלק מהם פגומים, המוח מפרש את מה שנקלט בהם כמשהו חסר צבע. עיוורון צבעים יכול לנבוע גם מפגם ברשתית, שהיא החלק בעין שממיר את האור לאות חשמלי, או מפגם באזור במוח שמפרש את הצבע. חלק נכבד מהגנים שפגועים בתהליך עיוורון הצבעים נמצאים על כרומוזום שנקרא X. לזכרים יש רק כרומוזום X1, אבל לנקבות יש 2. זה הופך את עיוורון הצבעים לבעיה שיותר נפוצה אצל זכרים מאשר אצל נקבות, כי לזכרים אין כרומוזום גיבוי, ולנקבות יש כרומוזום X נוסף שיכול לגבות את הכרומוזום עם הגן הפגום. אם אתם לא זוכרים מה זה כרומוזומים, תחזרו לחברה שלי גני שמדברת על זה בעונה הראשונה.
שלום, קוראים לי תמיר. אני בן 5 מרעננה. ואני לא מתעניין לדעת איך עיוורים יכולים לראות.
עיוורון או לקות ראייה זה מצב שבו הראייה פגומה עד כדי חוסר יכולת לראות משהו בכלל. בדומה לעיוורון צבעים, עיוורון יכול להיגרם מפגם באחד מהחלקים של העין שאחראי לראייה, מפגם בעצב הראייה שמעביר מידע למוח, או מפגם בחלק במוח שמאבד את התמונה המתקבלת. עיוורון יכול להיות מולד וגם יכול להגיע במהלך החיים. במשך הרבה מאוד זמן, אדם עיוור נחשב אדם עיוור, ולא הייתה לנו שום דרך לעזור לו. אבל בשנים האחרונות מתפתחת הטכנולוגיה שאולי תאפשר לעיוורים לראות שוב. טכנולוגיה תאי הגזע, שדיברתם עליה בפרק 39, מאפשרת להשתיל לבני אדם שתאי העין פגומים אצלם, תאי גזע שהתמיינו לתאי עין חדשים ובריאים ויכולים להחליף את התאים הפגומים. בניסויים שעשו על אנשים מבוגרים שהחלו להתעבר ועברו את הטיפול הזה, הראייה השתפרה באופן משמעותי. פתרון אפשרי אחר הוא שימוש במצלמות שמחליפות את העין ובמתקן שמגרה את אזור עיבוד הראייה במוח. לאישה בשם ברנה גומז, שהייתה עיוורת במשך 16 שנים, השתילו מתקן קטן במוח שקולט מידע ממצלמה שמוצבת על משקפיים אותם ברנה מרכיבה. המצלמה מעבירה את המידע למתקן ששולח אותות חשמליים לאזור הראייה במוח. בעקבות ההשתלה, גומז הצליחה לחזור לראות, אם כי לא בצורה מושלמת, אבל לזהות קווי מתאר של חפצים ואפילו להזיז דמות ממוחשבת על המסך. לא ייקח עוד הרבה זמן עד שמדענים יפתחו יותר את הטכנולוגיה ואולי עיוורים יחזרו לראות לחלוטין.
שלום יאיר, אני יונתן מנירת שיעור ואני מת על הפודקאסט שלך. והשאלה שלי היא, מה זאת שמיעת מוזיקלית והאם נולדים עם זה?
כולנו אוהבים מוזיקה, נכון? אבל יש כאלה שפשוט יש להם יותר כישרון לנגן מוזיקה. הם יכולים אפילו לדפוק על קיר ולהגיד אם הוא מכוון או לא. לאנשים כאלה אומרים שיש שמיעה מוזיקלית טובה. שמיעה מוזיקלית נקראת גם שמיעה יחסית, והיא מתארת את היכולת של חלק מהאנשים להבין מה ההפרש בין תווים שונים בצורה מדויקת, רק מלשמוע אותם. לאנשים עם שמיעה מוזיקלית יהיה קל יותר לחזור על קטע מוזיקלי ששמעו, או אפילו לחזות מה יהיה האקורד הבא. הם יוכלו לקחת גיטרה ולכוון אותה על פי יחס הצלילים שבין המיתרים, בלי שיצטרכו שום עזרה מבחוץ. לפעמים השמיעה היא אבסולוטית, כלומר מוחלטת, ולא יחסית. אנשים בעלי שמיעה אבסולוטית מסוגלים לשיר או לשרוק תווים מסוימים בצורה מדויקת, בלי הכנה מראש, ובלי נקודת התייחסות לצלילים אחרים, כלומר, הכל מכוון להם בראש. שמיעה אבסולוטית נחשבת למשהו שנולדים איתו, או לכל הפחות רוכשים אותו עד גיל מאוד קטן. לעומת זאת, על שמיעה מוסיקלית יחסית אפשר להתאמן וגם להשתפר בזה.
שלום, אני תום, ואני בן 6.5 ואני גר בפרדסיה, והשאלה שלי זה, למה אז נרדמות לנו הידיים והרגליים?
שלום, קוראים לי נוגה, אני בת 8 מתל אביב ורציתי לשאול למה הרגליים והידיים שלנו נרדמות.
שלום, אני ים, אני בת 7.5, אני גרה בחריש, והשאלה שלי, למה כשהיד ישנה אני מרגישה מין עקצוצים ביד?
בקצות הידיים והרגליים שלנו יש המון עצבי חישה, וזה הגיוני. הידיים שלנו מבצעות פעולות עדינות, והרגליים שלנו מספקות לנו יציבה ושיווי משקל. אבל לפעמים אנחנו מציבים את הידיים ואת הרגליים במצבים בלתי אפשריים, מחופפות, מתוחות, מתחת למשהו אחר, וזה לא נעים להן. כשיש לחץ וחיפוף של העצבים בצורה כזאת, חלק מהם, איך להגיד, הולך לישון ומפסיק לחוש ולראות אותות חשמליים. כשמשחררים את הרגל או את היד, העצבים בהם מתעוררים, אבל כמו שאתם מתעוררים לפעמים ואומרים שטויות כי אתם עדיין בחלום, ככה גם העצבים מתפקדים באופן שטותי לפני שהם מתעוררים, ומתחילים לראות זרמים חשמליים לכל הכיוונים. פיו, פו, פיו. זאת תחושת העקצוץ, שנקראת גם נימול. בדרך כלל זו תחושה שחולפת אחרי כמה דקות. חברים, עד כאן החלק שלי, של מוחי. ממש נהניתי לענות על השאלות המקסימות שלכם. ונעבור לנושא הבא. דניאל מוכן?
דברים שצומחים מאיתנו.
שלום, קוראים לי נוגה, אני בת 8.5 מתל אביב. רציתי לשאול למה יש לנו שיער ואיך הוא צומח.
שלום, דוקטור יאיר פוזניק, אני תבור מטבעון, אני בת 8.5, ורציתי לשאול מה גורם לשערה לצמוח.
שיער הוא תוספת חשובה מאוד לגוף שלנו. הוא מאפשר לחמם את האור ולהגן עליו מקרני השמש, הוא שומר שמזהמים לא ייכנסו לנו לעיניים ולאף, ויש לו תפקיד חשוב גם בתרבות ובתקשורת. שערה היא סיב דק מאוד. העובי של שערה הוא בממוצע כמה עשרות מיקרומטרים, שזה בערך כמו עובי של דף נייר. כל שערה מורכבת מחלק חיצוני שאותו אנחנו רואים, אבל היא נמשכת פנימה במבנה שנקרא זקיק, שמורכב מרקמות חיבור. לזקיק מתחברים גם עצבים וגם שריר שיכול להעמיד את השערה, למשל כשקר לנו. כמובן שלשערות ראש, שלרוב הן אבות וכבדות יותר משער הגוף, זה יותר קשה. בקצה התחתון של השערה יש פקעת שמכילה כלי דם. בפקעת הזאת מתחלקים התאים שיוצרים את השערה. התאים האלה מתחלקים, נצמדים אחד לשני בסיוע חלבונים שנקראים קרטין ומתקשחים, וככה דוחפים את שאר התאים כלפי מעלה. בצורה כזאת, השערה צומחת בקצב ממוצע של סנטימטר אחד בחודש.
קוראים לי עמרי שטרייט, אני בן 5, אני רוצה לדעת למה צריך בכלל ציפורניים.
שלום, קוראים לי קורן, אני בן 4.5, רציתי לשאול למה יש לנו ציפורניים.
ציפורניים הן מין כיסוי קשיח שמגן על קצות האצבעות של צאצאי משפחות הקופים, ואנחנו בני האדם ביניהם. הציפורניים עשויות מלוחיות של החלבון הקשיח קרטין. אנחנו יודעים שלבעלי חיים רבים יש ציפורניים שמשמשות אותם, לדוגמה לטרוף בעלי חיים אחרים או כדי לקבל אחיזה יותר טובה בעץ למשל. אבל ברגע שהמין שלנו ירד מהעצים והחל לחיות על הקרקע, כבר לא היה צורך בציפורניים חדות וכבדות, והברירה הטבעית דאגה לכך שהציפורניים החדות והגדולות הוחלפו בציפורניים שטוחות שחושפות את קצות האצבעות, שלהם יש תפקיד חשוב מאוד במגע והבנה תחושתית של הסביבה.
שלום, אני מיכל זלקין, אני בן 6, ורציתי לדעת ממה עשויות הציפורניים, ולמה זה לא כואב שגוזרים אותם, כמו שזה כואב שרותחים את האור.
ואני נדב, ואנחנו רוצים לשאול,
למה זה לא כואב?
שגוזרים את הציפורניים או את השיער.
מוחי, רוצה לקחת את זה?
בשמחה, פשוט מאוד. כדי שמשהו יכאב, הוא צריך להיות מחובר לעצבים. לדברים שצומחים מכם, שיער וציפורניים, אין עצבים שמחוברים. טוב, זה לא מדויק. לחלקים שלהם שקרובים לאור או נמצאים בתוכו, דווקא יש עצבים. מהסיבה הזאת זה כואב לתלוש שערות מהשורש, וגם תלישה של הציפורן אם יש תאונה או משהו יכולה להיות מאוד כואבת. אבל ההמשך, שרחוק יותר מהאור, עשוי מחלבונים ותאים מתים שבהם אין עצבים, ולכן לא כואב לנו לגזוז ציפורניים או להסתפר.
תודה רבה. חברים יקרים, עד כאן החלק השלישי של פרק השאלות והתשובות. תודה רבה לחברי הפאנל שלי, גני מדריכת התאים, איקו החיידקית הקטנה, חוקר הטבע צ'ארלס דרווין, מוחי המומחה למוחות, וכמובן יואב ודניאל. הצטרפו אלינו ביום שלישי הבא, שבו נגלה למה יש בחילות בנסיעה, למה לילדים אסור לשתות קפה, ומה זה ג'טלג. נשתמע. זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, ypscience.com. ובכל אפליקציות הפודקאסטים. מוזמנים גם להצטרף לקבוצת הטלגרם שלנו, לעדכונים, שאלות ועוד כיף. חפשו בטלגרם, מסע אל גוף האדם, פודקאסט לילדים.